שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים. שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
בתוכנית שלנו של עולמות נפגשים אנחנו חוקרים את הקשר בין הקבלה והמדע והממצאים האחרונים שאנחנו מוצאים במדע, ומנסים לראות איך חוכמת הקבלה משתלבת במה שמוצאים המדענים. אני אתחיל עם מרטין ריס, הוא פרופסור אסטרונום גדול, אסטרונום המלכותי של אנגליה, זוכה פרס טמפלטון, שזה עוד יותר מכובד אפילו מפרס נובל. והוא דווקא מדבר על דברים חדשים שיכולים לעניין אותנו. אז הוא אומר כך, תמיד היינו מרותקים לשאלת הקיום שלנו. מכל פילי היקום, החיים הם המסתוריים ביותר. ומכל בעלי החיים, אנחנו היותר מיוחדים. לבטח צריכה להיות לכך סיבה. הדת נותנת הסבר פשוט לכך. אלוהים יצר הכל, ורק הוא יודע למה אנחנו כאן. המדע הגיע למסקנה אחרת. הוא לא מצא עדויות לתוכנית גדולה. יחד עם זאת, תגליות אחרונות גרמו למדענים לחשוב שוב. זה נראה כאילו כתבים עתיקים, אולי קרובים יותר לאמת, ממה שהמדע אי פעם דמיין. אולי בכל זאת יש בורא, הבריאה אינה אולי לא מה שאנחנו חושבים. והוא ממשיך, הוא אומר ככה, אחד הדברים שמטרידים את אנשי המדע, יש מה שנקרא הכיוונון העדין. בסימולציות מחשב רואים לדוגמה, כדאי בשינוי זעיר בערך של כוח הכבידה, לגרום לכך שהיקום המוכר לנו לא ייווצר. למשל, אם הערך גדול יותר, אז כל גוף שמסתו גדולה, כמונו למשל, מתרסק. על רקע הזה בדיוק צמחה בזמנו תיאוריה ידועה, ואנחנו נדבר עליה היום, בשם העיקרון האנתרופי, שבעצם בא ואומרת שיש כמה ערכים קבועים ומוחלטים אצלנו. המסה של האלקטרון, כל מיני מספרים מדויקים.
קונסטנטות הידועות.
בדיוק. עכשיו, בדרך כלל, דברים קבועים, זה לא מייחסים לזה לכאורה משמעות, כי מנסים לפתור כל מיני משוואות מסובכות, להגיע לכל מיני תוצאות, אבל דווקא הקבועים האלה, הם הכי הרבה משפיעים גם על התוצאות של המשוואות.
נו, בטח.
כי יש להם תמיד מספרים כאלה גדולים מאוד, או קטנים מאוד, בצורה...
כן, אירציונליים גם כן.
כן. אז, ויוצא ש... אז שואלים את השאלה, שחייבים להתחשב בעובדה הזאת של החיים, שזו עובדה מדעית.
אם לא היו קבועים האלה...
בדיוק כמו שהם, בדיוק, אבל עם כל המספרים 10 בחזקת מינוס,
אז כל היקום לא יכול להתקיים.
לא יכול להיווצר, היה חסר לו פה, חסר לו כוח, חסר לו חום, חסר לו...
ומאיפה הקונסטנטות האלה? מראש היה צריך לדעת, שדווקא אם אתה לא תעשה איזה נוסחה שבה הם קיימות קונסטנטות האלה, אז כל היקום לא יהיה מאוזן ולא יהיה לו זכות קיום. קונסטנטות האלה הם כביכול היו צריכות להיות עוד לפני יצירת היקום. שאם אתה הולך על איזה מערכת, אתה מראש קובע מה האופי הקבוע של אותה המערכת. וכך אנחנו מגלים את הקונסטנטות האלה, אנחנו משתמשים בהם, אנחנו חיים בזכותם, ואנחנו לא יודעים מאיפה הם.
כן. ואתה מוצא לזה גם הקבלה, גם בתוך האדם עצמו, בהתפתחות האדם, בהתפתחות הרוחנית של האדם, באמת יש כאלה ערכים... קבועים תמיד, שהם אף פעם לא משתנים. אומרים שגם, למשל, ניקח את המסה של האלקטרון, לא משנה אם ניקח אותו מחוץ לכדור הארץ, והמסה שלו תמיד תישאר קבועה. זאת אומרת, בכל היקום שלנו, באיזה תנאים, המסה שלו תמיד תישאר קבועה. כאילו, היא מחוץ לזמן תנועה ומקום. הערכים לא משתנים.
כן. תראה, אנחנו, לדבר על חומר הגשמי זה... זה לא מקצוע שלי, אמנם שאני מכיר פחות או יותר קצת מה שקורה, בכל זאת למדתי דברים האלה. אבל כל הקונסטנטות האלה במיוחד, הערך קבוע של כל מיני תופעות שיש לנו בכל מיני תופעות בטבע, בדרגות דומם, צומח, חי ובני אדם, אתה יכול בכל שכבה לגלות את הקונסטנטות האלה, רק הם נותנים ביטוי, המספרים הקבועים האלו, נותנים ביטוי בכל רמה בצורה אחרת. אבל הם אותו דבר, זה כמו, זה לא מספר פשוט, זה מה שמקשר פונקציה בין החומר לאנרגיה, בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. שקונסטנטות האלו הם מחזיקות את המציאות בין האור לכלי, בין האנרגיה למסה נגיד, כן? והם מחזיקות את המציאות שיתקיים בדיוק במונחים האלו, ואם אנחנו רוצים, אנחנו רק יכולים לעלות במדרגות, אבל לקיים את הקונסטנטות האלו, את הערך הקבוע, שבחוכמת הקבלה נקרא חוק השתוות הצורה בין האור לכלי, מהות המסך שמקשר ומבדיל יחד, אנחנו חייבים לקיים. אז חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך אנחנו נקיים את הקונסטנטות האלו בדרגה הבאה, בדרגת המדבר, ואז אנחנו נוכל לעלות לאותה דרגה. איך אנחנו על ידי מסע צמצום, מסע אחור חוזר, קבלת אור גשר, מקשרים את הכוח עליון לחומר התחתון. זה בעצם אנחנו לומדים בחומת הקבלה. ואז אנחנו לומדים מהם כל האלו, המספרים האלה הקבועים שביקום. אצלנו זה מתבטא ב 22 פלוס 5, 27 אותיות של א' ב', שבכל רמה, בכל מצב, אתה משתמש בתבנית הידועה של הקשר בין החומר לאנרגיה שברא אותו.
אז האם האבחון של הקבועים האלה, צריך לקחת אותם בחשבון? האם אנחנו, שאנחנו רוצים להתפתח רוחנית, אנחנו צריכים לאתר כל מיני כאלה ערכים קבועים מסוימים, כאלה כדי לעבוד איתם? האם יש איזשהם כאלה מספרים או ערכים קבועים שבעצם הם כמו המנחים שלנו?
ברוחניות אנחנו מגלים אותם בחוש שלנו, כי אנחנו בנויים מהם. מי אנחנו? אנחנו משהו שיוצא מחוץ ליקום? לא, שאנחנו מתחילים מתוכנו, מתחתון, ללמוד את העליון, אנחנו מגלים את כל הנוסחאות הללו, ובעזרתם אנחנו מפורמטים, בונים את עצמנו, וכך אנחנו על ידי זה מתחילים להכיר את הכוח, את האנרגיה האלוקית, זאת אומרת קבועה שממלאה את הכל היקום. ואם אנחנו בונים מעצמנו כלי קליטה בהתאם לנוסחאות הללו, כן? שאצלנו זה חב בית אותיות ועוד חמישה מנצפח, אנחנו בזה מתאימים את החומר, רצון לקבל, בכל מיני צורות של אלפה בטה, לאנרגיה אלוקית. ואז אנחנו יכולים בכאלו מצבים לשאוף את האנרגיה הזאת לתוכנו, למלות את האותיות האלו, שזה ממש מילוי של האותיות, כן? ושיש לנו, סך הכל יש לנו י' קי ו' קי, תבנית הרגילה, ואם אנחנו רוצים למלות אותה באור, אז יש אותיות שממלאים את ה... זאת אומרת, צורות הנוספות שאנחנו בונים מעצמנו, מחומר שלנו, שהם כבר, הצורות האלה הנוספות נקראות מילואים. ואז יש לנו הכרת המצב בחומר וממה שחומר חי. שגם כן ממה שחומר חי, אנחנו מקבלים ומגלים בתוך החומר, אנרגיה אנחנו לא יכולים לגלות, כמו שחשמל, אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו מגלים רק תוצאות. זאת אומרת, חייב להיות איזה חומר שבו החשמל עושה איזה פעולה, ואז הפעולה הזאת אנחנו לומדים, מודדים, בודקים, עושים את עם הצורה הזאת כל מיני ניסיונות וכן הלאה. אותו דבר כאן. שאנחנו לפי הצורות שחומר שלנו מקבל בנוסף למה שהוא נבנה מלמעלה שזה י' כי ו' כי, כל היתר חוץ מאותיות האלה, זה אנחנו מוסיפים. ואז יוצא שאנחנו מזה כל הזמן נמצאים בהתאמה לאותה אנרגיה הלא נודע, שנקרא כוח אלוקי. וכך לומדים את האלוקות. זה ממש בתוכנו, במידה שאנחנו מותאמים לאותו כוח עליון.
עכשיו, העיקרון האנתרופי הזה שבא אומרת, עצם העובדה שיש לנו חיים וזו עובדה מדעית, לכן אנחנו צריכים מזה להשיג כל מיני מסקנות ולראות מה אפשר להוציא מזה, אז לפיזיקאים, להרבה פיזיקאים, זה קצת מביך, כי בעצם כאילו נקבעו עובדות מראש, ואז זה לא מאפשר להם כאילו חופש חקירה.
למה?
כי כבר מראש, כבר כאילו, כבר נקבעו, כמו שגם אתה אמרת, נקבעו מראש הערכים האלה, והכל רק הם, רק משחק עם הערכים האלה.
בלי שהערכים האלה יהיו קבועים מראש, החומר שלנו לא יכול להתקיים.
לא, זו עובדה קיימת.
מה עם אוטופיזיקאי? איזה שאלה.
כן, אבל זה קצת מביך, כי בעצם...
למה מביך?
כי המדע...
עושה הכל בן אדם, מי הוא?
לא, אבל עדיין הוא רוצה לגלות, הוא רוצה...
בימה אלמנטרית, מה... מה קרה? הם חושבים שהם חלק מאלוקות?
לא חלק מאלוקות, אבל השאלה, נגיד אתה בחקירה שלך, הערכים הקבועים האלה, הקונסטנטות האלה, הם, איך אתה משתמש בזה? זאת אומרת, או שזה לא מדכא לך את החקירה?
אני משתמש בזה בשבחה.
שאתה יודע שיש דברים קבועים.
אז, אם אני לא מת... ש טרם שניצלו ניצלים ונבראו נבראים, היה אור העליון ממלא כל המציאות, כן? ואז אור העליון שהוא ברא את המציאות וממלא אותו, כבר יש כאן מלכתחילה במחשבה, לפני הפעולה הזאת, כבר במחשבה נקבעו כל הערכים האלה הקבועים, בכל רמה ורמה שבמציאות, ולא רק במציאות שלנו, דומם צומח חי מדבר, אלא בכל הרמות שלמעלה מהעולם שלנו. נקבע הקשר, הגרדציות, בין האור לחומר שהוא מוליד ומפתח. ואין כאן, זה הכל מעליי. האם הפיזיקאים רוצים להגיע למצב מאיפה זה בא, למה זה נקבע בצורה כזאת, איזה שכל, איזה תוכנית.
כאילו איך הגיעו לתוצאה הזאת.
כן, אז בבקשה, אז הם צריכים חוכמת הקבלה. הם צריכים חוכמת הקבלה, פיזיקה לא מגלה את זה. פיזיקה בכלל, היא מגלה...
היא מודדת את הדברים הקיימים.
כן, וגם כן באיזה דרגה, בדרגה הנמוכה ביותר, בדרגת הדומם. אנחנו משום מה התחלנו לשייך לפיזיקאים איזה דרגה עליונה, שהם חוקרים איזה כוח עליון, קרובים לאלוקות, נכנסים לסודות הטבע. סך הכל החברים האלו, הם, 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 הם חוקרים את החומר בצורה הכי נמוכה שלו, בדרגת הדומם. אפילו לא צומח ולא חי, הם לא מדבר. זאת אומרת, הם לא, הם, 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 הם לא חוקרים שכל, רגש, הכל מה ששייך לאדם או למעלה ממנו. הם לוקחים חלקיקים אלמנטריים ומתחילים לשבור אותם בתוך המיץ החלקיקים שם ומשהו, ואז אנחנו צריכים להבין שזה דרגה נמוכה ביותר, לא הגבוהה ביותר, נמוכה ביותר. אבל למה האדם מכבד...
זה הכל התחיל.
למה האדם מכבד את זה? אנחנו סתם, לא פיזיקאים, כולם מכבדים את העבודה הזאת.
כן, אנחנו מדברים על זה.
כי איפה שאין רגש, אין שכל, אין תגובה שבאה מתוך החומר עצמו, כמו מחומר הבן אדם, כן? התגובה שהוא מחליט ועושה, אלה חלקיקים.
מתגשים.
כן. שם יותר קל. אתה לא צריך להכניס לשם אלף כל מיני נתונים הבלתי מובנים. שאולי תלויים במחשבה וברצון ובקשר בין זה לזה וזה לזה, מאיפה ומה, ששם אנחנו בכלל לא מבינים כלום. אלה סתם חלקיקים האלה, אז זאת אומרת, רק אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו חוקרים בחומר הדומם, החלקיקים האלה, כמו אפילו בוזונים, לא חשוב מה, כן? אנחנו אנחנו לוקחים את המחקר הזה ונמצאים בו, מפני שדרגה יותר גבוהה אנחנו לא מסוגלים לחקור. כבר דרגת הצומח בשבילנו זה כולה סוד. למה, מאיפה ואיך, חיים ומוות, התחלה וסוף הבריאה וכן הלאה, יש לך בכל תא ותא של צומח. אני כבר לא מדבר על חי ואל מדבר.
טוב, אבל כל דבר מפרקים את זה.
לא. אם אתה מפרק, אתה שוב חוזר לדומם. בדרגת הצומח, בדרגת החי, בדרגת המדבר, אתה לא יכול לחקור. כי שם אתה בכלל אפס. זאת אומרת, למה אנחנו מכבדים פיזיקה אלמנטרית הזאת? כן? קוונטום פיזיק? מפני שזה דרגה שבה אנחנו יכולים לחקור את החומר. אמנם שהיא דרגה הכי נמוכה, אבל לפחות זה אנחנו בודקים, ושם אנחנו גם כן נכנסים למצב שהוא לא מובן לנו בכלל. לא מובן לנו בכלל. אבל אם היינו יכולים לנגוע אפילו במקצת, בדרגת הצומח, או חי, או מדבר, אוי, שם היה נפתח לפניך משהו שאתה לא היית יכול בכלל... לא רק להבין מאיפה זה בא, אלא שם אתה צריך להכיר קודם כל אותו כוח שנקרא אלוקי, אותה אנרגיה שמפתחת את הדברים, שלוחצת, שאותו דומם תהפוך להיות לצומח. איך, תסביר לי, אותו דומם הופך להיות לצומח. איך זה יכול להיות? מה קורה לו? שפתאום כמה אלקטרונים אותם, כן, או אטומים וכן הלאה, פתאום מתחילים ביניהם התקשרות שנקראת תא החי. נו, תגיד לי. או שכמו שאומרים שלפני כך וכך מיליוני שנה, על כדור הארץ שהיה כולו סך הכל דומם, פתאום התחיל לבצר צורת החיים. תגיד לי, איך פתאום ומה פתאום ואיך זה קרה? כי תא החי ותא הדומם זה, 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 זה שני עולמות. לזה אנחנו לא מגיעים. הבן אדם אפילו לא חוקר. לכן אני לא מבין את הטענה הזאת שאתה אמרת על פיזיקה, שהם לא מבינים למה יש כאלה מספרים הקבועים, קונסטנטות האלו, שמישהו בחר בהם לפני
זה. לא, הם אלה, לא שלא מבינים, זה עובדה מדעית, רק יש הרבה כאלה שכל העיקרון האנתרופיה, שהוא בעצם, זה סוג של חוכמה אחרי מעשה. אנחנו רואים שזה קיים כבר, יש חיים. עכשיו בוא נראה איך אנחנו צריכים כאילו ללכת אחורה, להתחשב בעובדה הזאת.
לא יכולים. שלא, איך הם בכלל מעיזים לחשוב על עצמם, שהם בעצמם אחרי המעשה? כן? לחשוב שמסוגלים להכיר מה שלפני המעשה. טוב שהם חוקרים. כי חקירות האלו מביאות את האדם לעובדה אחת, שיש משהו לפניי.
אז בואו נמשיך רגע עוד כמה דברים שהכינו לנו הפיזיקאים. כן. אז זה ככה, יש במדע שלושה סוגי דברים שאינם ידועים. הראשון, אינן תופעות שאנחנו יודעים שהן שכיחות, אבל אינן ברורות לנו. דוגמה טובה היא האנרגיה האפלה, שהיא מאוד דומיננטית, אבל לא מובנת לחלוטין.
לא, זה דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו רק כאילו משהו תופסים, משהו מגלים, אבל מה זה בדיוק? זה, קראנו ככה, אנרגיה השחורה, או אפלה.
הסוג השני, הן תופעות מורכבות, מוכרות היטב, שאין לנו כל מושג אם הן שכיחות ביקום. והדוגמה הקלאסית היא כמובן החיים. זאת דוגמה לאותה תופעה מורכבת שהיא שכיחה, אבל הקבוצה השלישית הן אפשרויות דמיוניות לכאורה, שאין לנו מושג אם הן אכן קיימות. אחת הדוגמאות הינה השערה, אותה מעלים אסטרופיזיקאים רבים, המדברת על אודות קיומם של יקומים רבים. אולי מספר אינסופי של יקומים.
מקבילים.
כן, זה אומר כמובן שהיקום שלנו איננו לבד, ויש לצידו יקומים רבים, אולי אינספור. ריש זה אותו אסטרונום המלכותי, עצמו מכנה את ההשערה הזאת מולטיברס.
בסדר.
במקום יוניברס, מולטיברס. עכשיו, למעשה, גם התיאוריה הזאת של הרבה יקומים, היא באה מתוך ניסיון לאחד את הכל לכוח אחד, כוח המשיכה, כוח האלקטרומגנטיות והכוח הגרעיני, החלש והחזק. ואז פתאום גילו שיש, לא שגילו, הגיעו פתאום למסקנה שבעצם יכולים להיות הרבה מאוד יקומים. רצו לנסות להגיע לאחד, וזה התפרק להרבה מאוד יקומים. אז איך אתה רואה את התהליך הזה שמנסים בכל זאת כאילו להתקרב למשהו מהותי, ופתאום הנוסחה עוד הפעם מתפצלת להרבה מאוד
כמה ראשים? כמה שאנחנו ניכנס לתוך החומר, אנחנו נראה שהוא עוד יותר ועוד יותר אינסופי. ולא יותר, זה ברור. כי הכל מה שיש לפנינו זה הכל אינסוף. ואינסוף בחושים שלנו, אינסוף בכיף המחשבה, הכל. אני לא מצפה שהם יגיעו למשהו. בסוף, סך הכל, השורה האחרונה בכל הפיזיקה, שאנחנו לא מבינים ולא יודעים כלום.
והתסריטים השכיחים ביותר, וזה מעניין לגבי העתיד, מדברים על התפתחותו של על אדם. מעין סופרמן, בעל יכולות פיזיות ואינטלקטואליות כמעט בלתי מוגבלות.
לא נכון. זה בתנאי ש האדם הזה התפתח, אבל לא בהתפתחות הפיזית. בכלל לא. זה האדם צריך אדם צריך לרכוש רגש ושכל חדשים, יותר נעלים מדרגת האדם של היום. הוא צריך להגיע למצב ש כל הטבע כולו נמצא בעוד רמות מעליו, והוא יכול גם כן לעלות לאותם הרמות העליונות מהעולם הזה, שפיזיקאים רק מדברים שאולי כן קיים, אבל הם לא מתארים אפילו באיזו צורה. אדם כן מסוגל את זה לעשות בתנאי שהוא יקנה לעצמו כלים חדשים, רגש ושכל חדש, שזה מעבר לגוף שלו. ואז בצורה כזאת התחיל לעלות בדרגות השינויים הפנימיים שלו.
אז אולי בנקודה הזאת, יש פה איזה פריצה שצריך
פריצה,
לעשות אותה,
לגמרי.
לעבור מחקירה שכלית לחקירה רגשית?
לא, גם שכלית וגם רגשית, אבל כל החקירות האלה, הם בסופו של דבר צריכות להביא אותנו לשאלה, על ידי מה אני קונה את הכוח הזה שמשנה אותי, שאני בעצמי יוכל לקבוע איך להשתנות, ולהביא את עצמי למצב שאני אף מהעולם הזה, כמו אפיפון ממש, עולה לדרגה הבאה, יותר גבוהה, שזה ודאי לא מדובר על הגוף שלנו, כי גוף שלי הוא כמו כל החומר של העולם הזה, שאני מגיע לדרגה הבאה עם איזה חלק ממני אני עולה, שאפשר להגיד שזה אני. ואיך אני משתנה שם, שאני כבר הופך להיות לבן בן עולם הבא. אז אותו חלק אינפורמטיבי שעולה ממני לדרגה יותר עליונה, אותו אני צריך לאתר, להבדיל מכל האני שלי, דומם, צומח, חי, מדבר שבי כולו, אני צריך להוציא את הגן הזה המיוחד האינפורמטיבי שכן ניתן לטיפול, ובו אני נמצא, האני שלי, ואז האני שלי כך עולה לדרגה הבאה. זה חוכמת הקבלה רק מסוגלת לעשות עם האדם. לכן אנחנו עוסקים בה. מישהו רוצה לעלות ליקומים אחרים, בבקשה, אין בעיה. ישנה שיטה שהיא עוזרת לך את זה לבצע.
אז הפיזיקאים בסופו של דבר, למרות שהם מתקדמים בתוך החומר, ההשערות שהם מעלים, למרות שהם לעצמם הם עוד לא הוכיחו אותה, זה לא השערות שגויות.
הם מגלים סוף החומר. הלאה יותר לא יכולים לגלות שום דבר. הלאה אחרי זה הם יבואו לחוכמת הקבלה.
ואז יוכלו גם לראות את היקומים הנוספים.
כן, כמו כל הבני אדם.
תודה רבה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו, שלום ולהתראות.